חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
אני לא מאמינה, אני כל כך התגעגעתי.
התגעגעת?
לא. אני רואה אותך כל הזמן, מה התגעגעתי? אבל התגעגעתי לה, הלו, 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 כי כשאתה רואה אותי ככה סתם?
כן.
אתה נושק הליכי.
מלטפת שערך.
אומר לי עוד פעם את, אבל כאילו אתה לא אומר לי הלו, הלו, הלו.
את רוצה שאני אגיד לך הלו, הלו, הלו? עד שהצלחת להיגמל מלחזור על זה?
תקשיב, כן, התגעגעתי, אז באתי, תראה גם מה לבשתי לכבוד העונה החדשה.
פסים. עונה חדשה, שלדבר זה לא משמין בפתח.
שכולה סתווית, ואחר כך היא תהיה חורפית, ואחר כך אנחנו ננשק לאביב אפילו.
איזה כיף.
העונה שכל כך, הטבע מדהים.
הצבעים יפים, אני לא בטוח שהטבע מדהים.
למה לא?
הצבעים יותר יפים. אני יותר איש של פירות קיץ וירקות קיץ.
אני בחורה של חורף.
כן, אני יודע.
תן לי בבננה, אבוקדו.
כן.
ופירות הדר.
כן.
וכאלה. טוב, אתה רוצה לספר להם משהו?
שלא מאזינים. מה שלומכם? איך היה? התגעגעתם? הם גם פה, אפרת. אנחנו לא לבד בחדר האינטימיות שלנו. שנייה לפני שנתחיל את התוכנית, אנחנו נספר לכם שהעונה החדשה של לדבר זה לא משמין משודרת יחד עם שותף חדש לדרך. קפה אלית? הם פנו אלינו כדי לתמוך בתוכנית, ובעצם מאפשרים לתוכנית שלנו להמשיך ולהביא לכם את התכנים המרתקים כל שבוע. אז מה היום כל שבוע? בנוסף לנושא העיקרי של התוכנית, נביא לכם גם כל מיני אנקדוטות מהירות פנים ומהירות עיניים על עולם הקפה, כל מיני ניואנסים קטנים שלא ידעתם, הפתעות.
וגם שאנחנו לא ידענו והיה לנו מדהים ללמוד.
נכון, אז תודה לשותפים החדשים שלנו.
תודה רבה.
ובוא נתחיל, על מה נדברים היום?
אנחנו היום מדברים על חמאה, אבל אני אסביר.
כן.
ככה איזה שבועיים, שלושה לפני עליית העונה החדשה, נפגשנו לוקסי ואני בבית קפה. ועשינו ככה רשימה של כל הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם השנה, והיה לנו ברור שפרק פתיחת העונה יהיה פרק על שמן זית, כי אנחנו בעונת המסיק.
ראשון המסיק, וכן, כן, כן.
ואז ככה, איך שנגמרה הפגישה והרשימה הייתה סגורה, אז לקח כמה שעות טובות, עם המון המון נושאים שהיינו צריכים להזיז הצידה ולהגיד לעצמנו, זה בסדר, יהיו עוד עונות.
כן.
בשנייה האחרונה של הפגישה אני אומרת לך, לוקסי, אבל אתה יודע שכאילו מספיק הדבר הכי קטן בשביל שכל הרשימה הזאת תשתנה.
בלטם, בלטם, בלטם.
גם בלטם, וגם אתה יודע, לפעמים אתה או אני קמים בבוקר,
ולא בא לנו, בא לנו משהו אחר.
לוקסי, בוא נחליף נושא, בוא זה, זה, זה. כן, וזה בדיוק מה שקרה. כאילו בערך יומיים אחרי שהפגישה הזאת הסתיימה, והתחלנו כבר לעבוד על שמן הזית, קרה דבר, וסבתי כנפטרה.
טום, טום, טום.
לוקסי, תצאי רציני שנייה.
אי אפשר, כי הלוויה שלה, כך הבנתי, הייתה נורא כיפית.
היא הייתה הלוויה הכי מחויכת שהייתי בחיים, אבל בוא נסביר. סבתיק היא סבתא של עומרי. בעלי שיחיה.
כן.
סבתא אפרת.
עוד אפרת.
עוד אפרת. ואגב, לאחותה, אהובה, קראו שרה. והשם השני שלי הרי זה שרה, אתה הרי תמיד קורא לי.
אף אחד לא יודע, אצלי בפלאפון את רשומה שרה אנג'ל.
בקיצור, וסבתיק, וואו, אישה אגדה. היא נפטרה ממש כמה ימים לפני יום הולדתה ה-90. כן. היא הייתה בריאה וצלולה עד יומה האחרון. היא ממש כאילו נפטרה תוך 6 שעות, והיא הספיקה ב-6 שעות האלה גם לתת לנו הנחיות מדויקות איזה שירים היא רוצה בהלוויה, כי היא לא רוצה שאף אחד יהיה עצוב בהלוויה. כן. היא ממש מוכרחים להיות שמח, ואכן בהלוויה מצאנו את עצמנו עומדים וצוחקים, כי זו הייתה הלוויה חילונית בקיבוץ מעגן מיכאל, ולמרות זאת כאילו היא ביקשה שיר חסידי של אברהם פריד, חזק חזק ונתחזק. סבתי כדאי ליהנות מהחיים. בגלל זה גם אני מדברת עליה ככה, למרות שבפנים אני עצובה נורא, ואני באמת מתגעגעת, אני לא יכולה להסביר כמה אני מתגעגעת, היא באמת הייתה אחד האנשים הכי שמחים שהכרתי בחיים שלי. היא עבדה כקורכת בקיבוץ, הייתה כורכת ספרים, וככה היה כתוב על הקריחייה, כאן כורכים שמחה באושר, והיא תמיד אמרה שצריך ליהנות מכל הדברים הכי קטנים בחיים, והיא באמת נהנתה. עכשיו, איך זה קשור לאוכל?
כן.
היא הייתה בן אדם פשוט, היא הייתה קיבוצניקית, היא לא ידעה לבשל, היא אהבה את השף של הקיבוץ, היא חשבה שהוא השף הכי טוב בעולם, היא כל כך נהנתה מכל ארוחה, ופשוט באמת נהנתה מכל ביס קטן ורגע טוב בחיים.
כן.
אהבה מוזיקה, והיה לה משפט, על שם האוכל שהיא הכי אהבה בעולם, לחם וחמאה חלום. היא אכלה המון לחם וחמאה. אם יש משהו שתמיד היה לה במקרר, זה לחם וחמאה. וכל פעם שהיא אכלה לחם וחמאה, היא אומרת, לחם וחמאה חלום. וגם אנחנו היום בבית, כשכל אחד מכין את הלחם עם החמאה שלו, ואנחנו בלי עין הרע, אתה יודע, מעמיסים חמאה על הלחם, תמיד נגיד לחם וחמאה, ונורי או אור, או מי שזה לא יענה, חלום.
חמוד.
אז הפרק הזה מוקדש לאישה שכולה שמחה וכולה פשטות וכולה שירת הלל החיים, ואולי אם גם אנחנו נאכל לחם וחמאה חלום כל חיינו נגיע לגיל המופלג, גיל 90. אפרת אגיתי בירן, הפרק הזה מוקדש לך. תודה. אפשר להתחיל.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על חמאה.
אלוף. ובכן, מה הקשר בין פרפר לחמאה?
מה הקשר?
המקור של המילה האנגלית פרפר, butterfly, הוא אכן במילה חמאה. המקור הוא באיזושהי אמונה תפלה מימי הביניים, שמחשפות הופכות לפרפרים כשהן מנסות לגנוב חמאה.
גנבות החמאה.
הן צודקות?
על אף האמונה הרווחת שההודים הם צרכני החמאה הכי גדולים, וזה מצאתי בכמה מקורות שתחקרתי, זה לא נכון, א', כי ההודים צורכים גי ולא חמאה, והם צורכים ממנו רק 3.9 קילו בשנה לאדם, והמנצחים ביפר לשנת 2018...
רוצה לנחש? צרפתים.
הצרפתים. הצרפתים צורכים 8.2 קילו חמאה לנפש לאדם לשנה, זה 20 גרם ליום בערך. להשוואה, בישראל צורכים 460 גרם בשנה.
שמתוכם הרוב זה אני.
שמתוכם הרוב זה את. וזה עוד לפני משבר החמאה שנדבר עליו בהמשך, שלדעתי גם את קצת אחראית עליו, בגלל הסטוקים שאת מחביאה אצלך.
שוב שכחתי את החמאה שלך בבית. נכון. הבאתי לך חמאה מסקוטלנד, איך שכחתי? אני לא מאמינה.
בהזדמנות.
לפחות אתה יודע מה יפה בסקוטלנד?
מה?
שהם כותבים על כל אריזת חמאה, יש חמאות שהן מותאמות להקפה, ויש כאלה שלא.
אה, באמת?
אז הקפאתי לך, אחת שמותאמת להקפה, לא קרה לה כלום.
אוקיי.
וחמאה בהקפה בכלל יכולה לשרוד לנצח.
כן.
כן.
יפה. עובדה הבאה?
חמאה נמסה בטווח טמפרטורות של בין 28 ל-36 מעלות, שזה בדיוק החום ששורר אצלנו בחלל הפה בזמן שאנחנו לא עושים, וזה לא החום הפנימי שלנו 37 מעלות, זה קצת פחות כי נכנס אוויר לתוך הפה. וזו הסיבה שבזמן שאנחנו אוכלים חמאה, היא נמסה לנו בפה, וזו התחושה הנעימה של החמאה שאנחנו אוכלים, שגורמת לנו כל כך לאהוב קרואסונים.
שאנחנו אומרים, זה היה נימוח כמו חמאה.
זה נמס כמו חמאה.
מדהים. ועובדה שלי, לחמאה יש סכין מיוחדת משלה, וזה בערך המאכל היחיד שיש לו סכין מיוחדת משלו, או בכלל סכום מיוחד משלו, וזה די מגניב. ואיך הגענו למצב הזה שלחמאה יש סכין משלה?
כי הכי חשובה.
גם כי היא הכי חשובה, וגם כי במאה ה-17, הצרפתים אחראים אגב לכל קרייז החמאה שיש בעולם, כן? הם לא סתם הצרכנים הכי גדולים, אבל הקרדינל הצרפתי ריצ'ליו, שהיה צרפתי למרות השם האיטלקי,
ריצ'ליו,
נכון, התעצבן מהאכזריות של הגברים שהיו יושבים על השולחנות. את יודעת, הם היו מסתובבים עם סכינים פגיונות כאלה ונועצים אותם בנתחי בשר גדולים, וכשהם היו רוצים לעשות משהו עם הידיים, הם פשוט נועצים את זה בשולחן וממשיכים. בקיצור, הוא הורה לכל הטבחים שלו לשייף את כל הסכינים שיש בבית, על מנת שלא יוכלו לנעוץ אותם לא במאכלים ולא בשולחן, והדבר תפס. ובהמשך, לואי ה-14 נורא אהב את הרעיון הזה, וב-1669 חוקק חוק שאסור על שימוש בסכינים מיוחדות ליד השולחן. והדרך משם לסכין חמאה הייתה מאוד קצרה. והעובדה האחרונה?
לחלק מחמאות.
מחמאה.
לחלק מחמאות, כן. לא מחמאה, מרגרינה, זה התחליף חמאה, אלא לחלק מחמאות אמיתיות. הביטוי הזה, המקור שלו הוא בכלל בטעות. בספר תהילים יש משפט שאומר, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו. אבל לא היה אמור להיות שם בכלל פתח. היה אמור להיות שם צרה. כן. חלקו מחמאות, כלומר חלקו הרבה, חלקו יותר מחמאה אחת. אבל כבר בימי הביניים, הביטוי הזה תפס כביטוי לאמירת דברי חנופה, ובסוף המאה ה-19, המילה מחמאה באופן רשמי הופכת למילה העברית לקומפלימנט, אבל המקור הוא בכלל בטעות.
אז כשאתם מחמיאים למישהו, אתם אומרים לו שהוא למעשה חמאה. חמאה, אפרת?
כן, מאמי.
את נראית חמאה היום.
כן, חמאה. עם כמה שאכלתי בחגים האלה.
תכלס.
וואי, אחוז החמאה בגוף שלי עכשיו על ההיסטור. טוב, אורן.
כן.
בוא תספר לנו קצת מהי חמאה, ואיפה היא ממוקמת לנו בעולם הקולינריה.
מה זה חמאה? יש קונצנזוס, נראה לי, על חמאה, שאין אפילו שוקולד שנתפס כל כך כאילו אלוהי, אין עליו כזה קונצנזוס כמו שעל חמאה. גם האנשים שמתנגדים לחמאה, התנגדו מטעמי בריאות, ולא כי זה לא טעים, כי חמאה זה פשוט טעים. עכשיו יש שלושה סוגי שומן בסיסיים, שהאנושות מסתמכת עליהם כבר אלפי שנים. שומן מהצומח, כמו שמן זית, או שמן סויה, או שמן תירס. שומן של בעלי חיים, כמו שמלץ או לרד שעושים מחיות קטנות וודרדות. ושומן ממוצרי חלב, שזה חמאה. כל שומן כזה מגיע מאזור אחר בעולם.
נכון.
החמאה מגיעה מאירופה. שמן הצמחי מגיע יותר מהאזור שלנו החם. איך קרה
כאילו כל אחד בעצם מבסס את זה על סמך השומנים שקיימים בסביבתו באופן טבעי.
נכון. אבל איך קרה שדווקא החמאה השתלטה על כל העולם כהשומן הכי טעים והכי אולטימטיבי?
הכיבוש?
הכיבוש הצרפתי בימי נפוליאון. הכל מתחיל בכלל במהפכה הצרפתית, כמו שאמרנו בהרבה דברים אחרים, הכל מתחיל במהפכה הצרפתית, העשירים ירדו מגדולתם, הטבחים שלהם נהרו לפריז, פתחו מסעדות, ובישלו עם מה? עם הדברים שהם מכירים. והנתחים הגדולים של הבשר הענק הצלוי והמסתובב רוטיסרי, הפכו להיות נתחים קטנים ומעוצבים של בשר בצורה הרבה יותר קטנה ונגישה, ולרוב מבושלת בחמאה. והחמאה באמת יש לה את היכולת המדהימה הזאת להעניק לכל דבר טעם אדיר, חמאתי, נימוח כמו שאמרנו. היא ממש משחכת על הלשון ונותנת את הטעם החלבי המאמם שלה גם למוצרי בשר, גם לירקות וגם להכל.
נותנת את אותה חלביות נעימה, למרות שלא תמיד נרגיש את הטעם של החלביות, כי כאמור, אחוז החלב בחמאה הוא מאוד מאוד נמוך. היא רובה שומן. אגב, רק לדייק שבאמת, זה שהצרפתים אחראים להתפשטות החמאה בעולם, זה לא אומר שהחמאה הומצאה בצרפת. כלומר, במקביל במקומות שונים בעולם, נוצרה חמאה.
סביר להניח ש...
בטח במדינות החמות.
סביר להניח שהחמאה נוצרה באפריקה.
כן.
יש עדויות כבר מלפני 8,000 שנה, לכל מיני מצבורי חמאה, יש חמאות כבר אלפי שנים קבורות באדמה, זה גם איזשהו מנהג לקבור חמאה באדמת קבול.
באירלנד.
באירלנד, וזה חמאה שמתיישנת, יכולה להתיישן מאות שנים, והטעם שלה רק משתבח, היא לא מתקלקלת, כי הטמפרטורה נורא 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 קרה, כמו שאמרת מקודם.
אתה יודע שבחפירות ארכיאולוגיות שעושים באירלנד, הם כל הזמן מוצאים חמאה קבורה באדמה, כאילו רק אצלנו, כאילו מוצאים מטבע מהתקופה הביזנטית. למה אני לא יכולה לחפור אצלי בגינה שאין לי, ושיום אחד אולי תהיה לי, ולמצוא איזה גוש חמאה. אבל באמת, זה מה שיפה, שהחמאה מוצאה במקומות שונים בעולם, כי תהליך טבעי, אנחנו עוד מעט נגיע לאיך הם מייצרים חמאה, אבל באמת מי שעשה לה את הזיקוקים,
כן.
זה הצרפתים.
שגם אחראים על הפיתוח של המאפה הכי טעים מחמאה, שזה קרואסון.
קרואסון.
קרואסון?
כן.
בעיניי זה קווינאמה. אבל... נדבר על זה בהמשך.
גם על זה נדבר בהמשך. אני רוצה שנייה להחזיר אותנו לישראל, ולדבר על מקור המילה חמאה. מוצרי חלב מסמלים בתנך שפע. לא סתם קוריה ארץ ישראל, ארץ זוות חלב ודבש. ותמיד כשהגיעו אורחים חשובים, אז הגישו להם חמאה. אני חושבת שאחד המשפטים הכי מוכרים בתנך, אולי בגלל שרובנו היינו צריכים ללמוד את זה בעל פה, בחטיבת הביניים, זה מספר שופטים, סיפור יעל וסיסרה, מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים, הקריב החמאה. אז המילה עצמה חמאה היא לא מילה שהיו צריכים לחדש, היא מילה שקיימת מקדמת דנה, היא קיימת גם בשפות שמיות אחרות, אנחנו רואים אותה גם באקדית וגם בארמית, אבל היא לא מתארת את החמאה של ימינו. היא מתארת השכבה השומנית שצפה בראשו של כלי מלא חלב, מה שהיום אנחנו קוראים לו שמנת.
כן.
זה מה שהיה החמאה. עכשיו, עם הזמן מה שקרה זה שכל מה שקיים על הסקאלה שבין שמנת לחמאה, קראו לו חמאה. לא הייתה קיימת המילה שמנת, עד שאליעזר בן יהודה הגיע ואמר, אנחנו צריכים למצוא פה מילה נפרדת. באותו זמן, המילה חמאה תפסה ויותר ויותר באמת למוצר חמאה כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ולכן אליעזר נדרש לחפש את המילה הנכונה החדשה לשמנת. הוא קרא לזה זיבדה.
זיבדה.
מהמילה הערבית זובדה, שבערבית זה גם שמנת וגם חמאה.
לי זה מזכיר את המילה זיבי, אבל בואי,
אתה יודע אגב שלמילה שמנת יש עוד מילה בערבית?
נו.
קישטה.
גדול.
ענק.
אוקיי.
אבל מה, המילה זיוודה לא תפסה.
לא תפסה.
לא תפסה. בתחילת המאה ה-20 אנחנו רואים שכן, יש עיתונים והכל שהשתמשו במילה זיוודה, אבל דווקא בשפת הרחוב, בקיבוצים, התחילה והופיעה המילה שמנת, שמאיפה הגיעה המילה שמנת? יש שתי אפשרויות. או שהגיעה מהמילה סמנה.
סמנה, שמנת, דומה.
כן, למרות שסמנה זה חמה מזוקקת, כן. שוב אותו בלבול בין חמה לשמנת, או שזה בכלל הגיע מגרמנית, משמנט. שמנט בגרמנית זה שמנת חמוצה.
באמת?
כן, גם ביידיש, שמנט זה שמנת.
אוקיי.
אגב, רוצה שניקח את זה עוד יותר טרפת?
נו.
השם משפחה של עומרי סמדר, אתה מכיר אחד כזה? קוראים לו בעלי?
כן.
סמדר, מעוברת מסמטנקה, שזה כנראה עיוות של המילה שמנט. כלומר, יש מצב ששם משפחה שלי קשור למילה שמנת ואו חמאה. תעצור אותי, לוקסי, אני לא אצליח להפסיק את מה שקורה פה עכשיו.
אני מת על זה כשאת רוצטת, אני לא עוצר בכלל. תמשיכי.
אני אמשיך. בקיצור, ב-1926, כן. תנובה מוציאה לראשונה את השמנת שלה, וזאת הופכת להיות המילה השכיחה. זיוודה יוצאת לגמרי מהלקסיקון היומיומי, עד שב-1933 ועד הלשון מחליף את המילה זיוודה בשמנת, ומהיום יש לנו חמאה ושמנת, והכל טוב. 1933, הנאצים עולים לשלטון, ואז הכל כבר לא טוב.
כן. וגם, בוא נקרא לזה משבר המרגרינה.
וואי, וואי, וואי.
שגם עליו אחראים הצרפתים.
מה?
כן? נפוליאון, כמו שהמציא את קופסאות השימורים, אחרי גם להמצאת המרגרינה.
אני אגיד לך משהו בנוגע למרגרינה. מה אני אוהבת?
מה?
שפתחנו את התוכנית ואמרנו שיש שלושה סוגי שמנים שעליהם מבוסס המטבח שלנו, ולא הזכרנו את המרגרינה, למרות שהיא שומן שקיים. אנחנו פשוט מעדיפים להתעלם לחלוטין מקיומו ונוכחותו בחיינו.
וגם כי היא קיימת כולה 150 שנה, וזה פיפס בהיסטוריה של האנושות, ואין טעם בכלל להגיד שהיא קשורה לשומן שהאנושות מתבססת עליה.
וגם
תיעלם.
היא חייבת להיעלם, רק כדי ליישר קו. הדבר הזה הומצא, אמרת לפני 150 שנה, זה רעל טהור. לוקחים מרגרינה, שמים אותה בחוץ בשמש, עוד לא נולד החתול שהתקרב לזה, עוד לא... קראתי באיזשהו מקום, אני לא יודע אם זה כאילו בדיחה או שזה אמיתי, שבין מרגרינה לפלסטיק יש הבדל של מולקולה אחת.
כן, שמעתי על זה. יש מצב, יש מצב, צריך לשאול מדען.
ואם אתם עדיין משתמשים במרגרינה למשהו בעולמכם, כי אתם חושבים שזה יותר בריא, זה לא. אין דבר יותר סותם עורקים ממרגרינה. הקשר בינה לבין שכיחות טרשת עורקים הוא מובהק. קישטה. סתגדיש!
אהבתי.
לוקסי,
כן.
היה לנו דיון לי ולך...
דיון עמוק.
עמוק.
כן.
על משבר החמאה בישראל.
לדבר או לא לדבר? למה אני לא רציתי לדבר עליו? כיוון שהדבר הזה מציף אותי כבר חודשים רבים, אני שומע עליו בכל מקום. אנחנו לא הפודקאסט הראשון שיזכיר אותו, יש אותו בכתבות בכל העיתונים, הפייסבוק שלי מוצף, אני נתקל פעם ביומיים לפחות בכתבה חדשה על משבר החמאה. ולכן חשבתי שבאמת אין טעם להרחיב את הנושא, אבל...
אני הגעתי.
את הגעת.
תקשיב, אני עשיתי מדגם מייצג יחסית. בקרב כל מיני אנשים שמסביבי, שהם לא, לאו דווקא אנשי אוכל, אבל כן אנשים שאוכל מעניין אותם, וקיים עדיין איזשהו בלבול, וממש חשוב ליישר קו, כי וואלה, אם הקוטג' הוציא אותנו לרחובות, יש סיכוי שגם החמאה מתישהו צריכה להוציא אותנו לרחובות. בוא תסביר קצת את המשבר.
אני יודע שאת מסוגלת לצאת למחאת חמאה ברחובות, אני לא בטוח שכל שאר עם ישראל יצא, אבל את בהחלט תהיי שם.
אני אמרחת עצמי בחמאה.
סתיו שפיר של החמאה. למה
אמרתי יש... אמרתי לך פעם שסבא שלי היה עושה ברבורים עם מרגרינה.
הוא היה מפסל במרגרינה?
כן.
שתדעי לך שזה קטע מאוד חזק בארצות הברית.
כן.
מאוד חזק. עכשיו דיברתי עם לולו חברה שלי מארצות הברית, דיברנו על נושא החמאה, והיא אמרה לי, זה הדבר בערך הכי חזק בפיירס, בכאילו ירידים שעושים בכל מיני עיירות קטנות, פיסול בחמאה.
ואי אפשר, במרגרינה, אי אפשר לעשות את זה מחמאה, כי חמאה נמסה.
לא, הם עושים את זה, שם נורא קר.
יופי להם, קר להם, החמאה שלהם לא נמסה.
כן, אז מה זה משבר החמאה? למה לעזאזל אין חמאה? אז בואו נתחיל ונתנחם בעובדה שזה משבר עולמי, זה לא משבר ישראלי. בכל העולם חסרה חמאה, כבר משנת 2011 בערך. ומי האשמים בנושא? בגדול. כל מדינה יש לה את הבעיה שלה למה אין לכם מה. אבל השם הכי גדול הוא אנחנו, האנשים הקטנים. אני ואת, לא אני ואת כי אנחנו קצת יותר מודעים. אבל ההתחממות הגלובלית גורמת לכך שלפרות חם, והן מפיקות פחות חלב ופחות שומן בחלב. עכשיו, כידוע, חמאה מייצרים משומן של חלב. הבעיה שכשפרה מפיקה חלב, הוא יוצא עם בערך 3% שומן.
כן, 3.5%
שומן. וכל השאר זה נוזל. אי אפשר להשתמש בנוזל הזה כדי להפיק חמאה רק בשומן. זה משאיר את כל המחלבות עם המון 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 חלב רזה בלי שומן. ובוא נחשוב שנייה על כל המוצרים שאנחנו צורכים שהם מוצרי חלב, מכילים הרבה יותר מ-3% שומן. כל הגבינות, כל הקוטג' 5%, את יודעת, הכל מתחיל ב-3% ומעלה.
במילים אחרות אתה אומר שבעצם יצור חמאה, זה דבר מאוד לא אקולוגי, כי הוא יוצר פחת מאוד גדול ושארית חלב רזה, ענקית. שזה נזרקת לפח, אני מניחה.
היא לא נזרקת לפח.
היא לא נזרקת לפח, אוקיי.
הנה עובדה משוגעת, 30% מייצור החלב בישראל הולך להפקת חמאה. 30%.
זה מטורף.
רק למוצר אחד.
מצד שני, חלב ניגר, זה לא דבר כזה בריא. אז מה אכפת לי שיפסיקו לייצר את כל הגבינות הרזות האלה?
לא אכפת לך, אבל זה מוצרים נורא בסיסיים שהרבה הרבה מהישראלים מבססים עליהם, בטח גבינה לבנה, קוטג'. אבל מה קורה? מדינת ישראל החליטה שהיא מפקחת על מוצרי החלב.
שנייה, רגע. בוא נשים נקודה על דבר אחד. קודם כל אמרנו יש פחות חלב, ולכן יש פחות חמאה, זה דבר אחד.
נכון, ואז אמרתי לך, כל מדינה יש לה את הבעיות שלה. כן. למשל, בנורווגיה, כבר בשנת 2011 נוצר משבר עצום של חמאה. למה? כיוון שהאיגודים שלהם היו אחראים על קביעת מחירי החמאה, והם פשוט אסרו את היבוא, ולא הצליחו לעמוד בכמות חמאה, וזה הגיע למצב שבשנת 2011 קילו חמאה עלה $50.
בטורף.
בנורווגיה. צרפת סובלת מבעיה אחרת לגמרי. החמאה שלה כל כך טובה ונחשבת,
שהיא מייצאת.
היא מייצאת. צרפת מייצאת יותר חמאה, מאשר היא מייבאת או מייצרת כאילו לשוק המקומי, וזה הזוי, כי הצרפתים אמרנו, הם הצרכני חמאה הכי גדולים.
אז אוי ואבוי אם להם יהיה חסר.
בדיוק, אבל חמאה הצרפתית נמכרת בניו יורק במחיר הרבה יותר גבוה מאשר במרכז פריז, אז למה בכלל למכור לשוק המקומי?
כמובן. אגב, צריך גם להגיד שבערך באותם שנים התחילה ההבנה שמרגרינה זה זוועת עולם, וסביר להניח שיש גם הסתה של המין האנושי מאכילת מרגרינה חזרה לאכילת חמאה, כך שגם הדרישה
דיאטות חלבונים.
בדיוק, ודיאטות חלבונים ואתקין ופלאו וכל אלה, וסביר להניח שגם הדרישה לחמאה עלתה.
עלתה פלאים, לדעתי הצריכה בחלב, אם אני זוכר את הנתונים, עלתה ב-13% לשנה.
מטורף.
לחמאה, הצריכה לחמאה עלתה מטורף. ב-13% לשנה מאז 2011, ופה בישראל יש לנו בעיה אחרת לגמרי, הממשלה. הממשלה שלנו...
לזה רציתי שנגיע.
הממשלה שלנו קבעה לה מחיר אחיד למוצרי יסוד, לחם, יש את המקסימום שאפשר למכור אותו לחם אחיד, חלב מקסימום, וחמאה.
3.80.
3.80 זה מחיר 100 גרם חמאה בישראל.
שגב, הרעיון של סיבסוד הוא נפלא ונהדר וסוציאלי, וצריכים להיות מוצרים בפיקוח על מנת שכל אחד במדינת ישראל יוכל לאכול לפחות את האוכל הבסיסי לשם קיומו.
אין ספק, רעיון נפלא, אממה, צריכים להתקדם עם הזמנים ועם המחירים. לייצר היום חמאה עם כמות החלב המעוטה יותר שקיימת, וכמות מצבורי החלב הרזה שצריכים להחסן. ודרך אגב, שאלת מה עושים עם כל החלב הרזה, מייבשים אותו ומוכרים אותו כאבקת חלב.
אוקיי.
Okay. חלק עצום ממנו, אין מה לעשות איתו. ולכן אנחנו נתקעים עם מחיר רף עליון לכמה מותר למכור את החמאה. עכשיו...
וזה לא כלכלי.
הרגולטור גם עצר יבוא של חמאה, כיוון שעל חמאה יש 125% מכס. זאת אומרת שלקנות חמאה מבחוץ כבר משלמים 125% יותר מאשר לייצר אותה בארץ, ולהוסיף את עלויות השינוע. זאת אומרת...
מה הוא ציפה? שאנשים ייבאו חמאה ועדיין ימכרו אותה במחיר המפוקח?
זה לא מה שהוא ציפה, זה מה שהוא קבע.
גנוב.
וקחו את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ותוסיפו את העובדה שלתנובה הייתה בעיה עם המכונות ייצור חמאה שלה, ותנובה שולטת על 85% משוק החמאה. וטרה הבינה שלא משתלם לה להתקע עם כל מצבורי החלב הרזה הזה, והפסיקה לייצר חמאה לשוק הפרטי, והיא מייצרת רק לשוק המקומי.
שזה אגב היה מטורף, בגלל שטרה הייתה אחראית על 8% מנתח השוק, כלומר בעצם תנובה הייתה צריכה לחפות כביכול על 8% חדשים של נתח שוק.
ועוד 2% שהיו אחראים עליהם שופרסל, שהיו מייבאים מותג פרטי שלהם מחול, והיום מחירי החמאה בעולם עלו ברמה כזאת שבאמת כבר לא משתלם לייבא אותה ולמכור אותה במחיר הזה, וגם תנובה מבינה שלא שווה לה להתאמץ כל כך כדי לייצר מוצר אחד במחיר מפוקח. היא יכולה לנצל את כל השומן הזה ולמכור גבינת שמנת באיזה סכום שהיא רוצה, ולכן הגענו למשבר.
עכשיו, מה מטורף פה? שאנשים לא ייצאו לרחובות כדי להגיד לממשלה, תעלי את המחיר של המוצר בפיקוח.
נכון. כלומר,
אף אחד לא יבוא ויגיד תעלו את המחיר, אבל אין שום דרך באמת שזה יהיה כלכלי לחברות הגדולות או הקטנות, לייצר חמאה בפיקוח. ותוצאה, שורה תחתונה, זה שאין לנו חמאה במקרר ואו הפריזר, אלא אם כן כמוני נסעתם לסקוטלנד וחזרתם במזוודיים.
שבעה?
עשר.
עשר?
עשר חמאות. אתה יודע כמה מביך זה היה? אני מגיעה בסופר באברדין שם.
אני זוהה, כן.
אני שמה לה, כאילו, חמאה, שמתי אחת מכל אחד, אני לא יודעת מה, לא מכיר את המותגים, שמתי אחת מכל אחד, זאת אורגנית, זאת גרס פד, זאת חצי מלוכה, זאת מלוכה, זה זה זה, ואז היא מסתכלת עליי במבט של, למה לזה זה יש לך רק חמאה על המסוע, ואני אומרת לה, I'm sorry, don't have butter in Israel. היא לא יכלה לדמיין מצב שיש מקום בעולם שיש בו מחסור בחמאה.
אז הנה, יש מחסור בחמאה בכל מקום בעולם. כנראה לא אצלה, באירלנד.
כן.
אבל בכל מקום בעולם. ובאמת נוצרה ועדה בשיתוף משרד החקלאות ומשרד האוצר, שהחליטה שאכן צריך להעלות את מחיר החמאה המפוקח, ומעלים אותו לדעתי ב-18 אגורות או משהו כזה.
זה הרבה.
וזה... זה אומנם הרבה ביחס למחיר הבסיסי, אבל זה עדיין לא משתלם ליצרני החמאה.
מדהים.
ולכן המשבר הזה ימשיך.
המשבר ימשיך. יפה, נהדר.
למרות שתנובה עכשיו מצליחה סוף סוף להתגבר על החוסרים שטרה הותירה, החלל שטרה הותירה, אבל עדיין לא משתלם לה.
אולי בגלל זה סבתי כמרה לחם וחמאה חלום.
חלום.
התכוונה לחם וחמאה חלום רחוק. חלום בעקיץ, תחלמו על חמאה.
חלום בלהות.
כן.
אוקיי.
טוב, אתה יודע, אבל למה אנחנו כל כך אוהבים את החמאה? כי דיברנו מקודם על מה שזה עושה לנו בפה, אבל למה בעצם חמאה זה דבר כל כך נעים בפה שלנו?
למה?
אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל דיברנו בפרק על הביצים, על אמולסיות.
נכון.
אמולסיה זה בעצם תחליב. זה בעצם חיבור של שומן ושל מים.
שלא מתחברים באופן טבעי.
שלא מתחברים באופן טבעי. באופן טבעי, אם ניקח שומן ומים, אז השמן יצוף מעל המים.
נכון.
אמולסיה זה... יכולת בעצם להדביק את השומן ואת המים, ובשביל שזה יקרה, צריך משהו שיחזיק את הסיפור הזה, שזה לא יתפרק.
חומר מאגד.
חומר מאגד, חומר מתחלב. אנחנו מכירים כל מיני אמולסיות סביבנו, והן באמת מאוד מאוד מענגות. זה המיונז, כמובן, אמולסיה מאוד מאוד ידועה. רוטב ויניגרט, או אמולסיה ידועה.
הכי בסיסית שיש.
כן. עכשיו, ומה שמיוחד, ואם מסתכלים על זה, גם על המיונז וגם על הויניגרט, אז השמן והמים, על מנת לחבר אותם, היינו צריכים להשקיע איזושהי אנרגיה בשביל שהם יתחברו. אם זה בויניגרט, אז זה הניעור החזק שבעצם שובר את המולקולות של השומן לחלקיקים קטנים, 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 ואז בעצם נוצר לנו הויניגרט. ואם זה המיונז, אז באמת האנרגיה שאנחנו משקיעים בהקצפה של החלמון, ושוב, בשבירת השמן שאנחנו מזלפים לאט לאט לאט, על מנת לשבור אותו למולקולות קטנות, שלעטוף את הכל יחד עם מולקולות המים, אבל זה לא היה מחזיק בלי חומר מתחלב. בלי אותו חומר שמחזיק, הלציטין. זה מה שמחזיק את המיונז.
כן.
בוינגרט הוא לא קיים, זה הסיבה שהוא מתפרק וכל פעם צריך לנער אותו לפני השימוש. וחמאה היא אמולסיה. אמולסיה שכל כולה כמעט טבעית, כי הכל נמצא בתוכה.
כן.
כלומר, יש לנו בעצם את השמנת, שממנה מתחילים לייצר את החמאה, תכף נדבר בדיוק על כל התהליך, אבל הרי חובטים בחמאה, חובטים ומזיזים ומזיזים ומזיזים, או מנערים או מערבלים, כל דבר שבעצם עושה איזושהי פעולה שמחדירה אנרגיה לתוך כל הסיפור הזה, ובשמנת באופן טבעי יש את אותו לציטין, את אותו חומר מתחלב, ואז נוצרת החמאה והיא לא מתפרקת. ובעצם יש לנו קוביה של אמולסיה, שדבר הכי נעים שאפשר לשים על הלשון. וזו גם הסיבה שבכל העבודה עם חמאה, אנחנו תמיד 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 נתייחס לטמפרטורה שלה. אנחנו תמיד יהיה לנו חשוב האם היא רכה, או האם היא קשה, או האם היא קרה, או האם היא חמה. כי האמולסיה הזאת, אנחנו רוצים שהיא תמשיך להתקיים. אם נתן דוגמה, כי אנחנו באמת נגיע לנושא שימושים של חמאה בסוף התוכנית, אבל תמיד שאנחנו עושים איזשהו רוטב, אפילו רוטב עגבניות, ואנחנו נרצה להכניס את החמאה, אנחנו לא נכניס את החמאה, את החמאה לתוך הסיר המבעבע, אנחנו נחבא את הסיר, נשים קוביית חמאה קרה, ומיד מיד נערבב נמרצות, כדי שהאמולסיה לא תתפרק, שכל האיכויות של הנעימות של החמאה יישמרו, ויתנו מתכונתן לרוטב. קיצור, זאת החמאה, וזו הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים אותה, ואחד הדברים שלי קצת חבל, זה שיש הרבה מאוד אנשים שהוציאו אותה לחלוטין מהתפריט שלהם, מטעמי בריאות.
מטעמי בריאות. גם אני, שמבין את הכל ויודע את הכל, לא נגיד נמנע, אבל אני מרגיש חטא גדול כשאני מורח חמאה על חתיכת לחם.
אתה מרגיש חטא יותר גדול כשאתה מורח חמאה מאשר כשאתה טובל פיסת לחם בשמן זית?
ובזה טיפשותי. כיוון שכשאני מורח, אני מוציא עם הסכין חתיכת חמאה ומורח אותה על הלחם, אני בכמות מדודה של חמאה. וכשאני טובל לחם בשמן זית, אני אין לי מושג כמה נספג בו וכמה באמת שומן אני מכניס לגוף.
כן, כנראה יותר.
הרבה.
תראה, במשך הרבה מאוד שנים, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציות בריאותיות רפואיות, כי זה, אנחנו לא רופאים פה ו... אנחנו חיים בתקופה מאוד 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 מבלבלת, ובתקופה שלא מפסיקים לצאת מחקרים שמדברים שוב על האם חמאה בריאה, וכמה היא בריאה ביחס לזה, וכמה היא בריאה ביחס לזה. אבל כן אנחנו יכולים להגיד באופן ברור, שלאורך שנים חשבו שחמאה מעלה את הקולסטרול, ולאורך שנים חשבו שהיא גורמת ליותר התקפי לב, ויצאו לא מעט מחקרים שמוכיחים שזה לא בדיוק ככה, ושהיא לא באמת מעלה את הקולסטרול, ושהנזק הרבה יותר גדול כמובן אם צורכים מרגרינה. יש גם כל מיני איכויות בריאותיות מסוימות, אתה יודע, יש בה נוגדי חמצון, ויש בה יוד, ויש בה סלניום, יש בה גם ערכים תזונתיים.
יש בה לציטין שאמרת, ואם כבר מדברים על קולסטרול, שלציטין זה חומר מתחלב, שבאמת יש לו את הנטייה לספוח את הקולסטרול הרע בדם, ולקחת אותו איתו, חמאה. כן. מדהים.
אז אנחנו היום מבינים ש... היא לא כזאת גרועה כמו שחשבו, שיש לה גם כמה יתרונות, ושבסופו של דבר אנחנו לא מבססים את התזונה שלנו על חמאה, זה לא אחד הדברים שהם, אתה יודע, עיקר הצלחת שלנו.
כן.
אז וואלה, אפשר להוריד את הפאניקה, ואם רוצים לאכול חמאה...
אז לך יש את צפטיק, שלעשה חמאה עד גיל 90,
כן.
ולי יש שתי סבתות שגם נפטרו בגיל 89 ו-91, ושתיהן היו נוהגות... למרוח גוש חמאה, גוש חמאה על פרוסת לחם טרי וללעוס אותו, והנה הגיעו עד גיל די מופלג.
במשך שנים פירמידת המזון הרי מאוד מאוד צמצמה את השימוש בשומנים. כל הזמן אמרו, תאכלו יותר פחמימות ותורידו שומנים, כי זה מה שהורג אתכם.
נכון.
ורק בשנים האחרונות, אז באמת מבינים ששומן זה הרבה פחות מזיק ממה שחשבו, ושהנזק הגדול זה ההקפצות של הסוכר, כלומר הפחמימות עצמן, והפירמידת מזון ככה קצת משתנה, הפירמידה של סקנדינביה כבר בכלל היא נראית אחרת מפירמידת המזון של, של האמריקאים, שהיא זאת שיותר נפוצה פה במדינת ישראל. פירמידת המזון אגב הסקנדינבית מאוד מאוד דומה לפירמידת המזון הים תיכונית.
אוקיי.
ומבינים ששומן זה הרבה פחות מזיק ממה שחשבו.
בטח לעומת הפחממות.
כן.
הריקות, בוא נגיד, כן, כבודם של הדגנים במקומם, אבל דגנים מלאים טובים.
כן. לוקסי,
כן.
אז אם אמרנו שזה בסדר לצרוך חמאה, יש לך פה, אתה כאילו, אני לא מבינה, אתה רוצה שאני אשתה חמאה היום?
כן.
זה מה שאתה רוצה שאני אשתה בתוכנית היום?
כן.
הפסקת קפה.
כן.
שמשודרת עם קפה אליט, שתומכים בתוכנית שלנו, ומאפשרים לתוכנית שלנו להמשיך ולהביא לכם תכנים מרתקים כל שבוע.
יאללה.
מה קפה קשור לחמאה? תפתיע אותי.
אני לא יודע אם את יודעת, יש סוג של דיאטה, שנקראת פלאו.
שיטת תזונה, פלאוליטית.
אנשים חושבים שהם אוכלים כמו האדם הקדמון, שזו התזונה הכי בריאה שהייתה. זו תזונה שהיא מאוד נתונה במחלוקת אצל הרבה אנשים.
פלאו פשוט מאמין שהסיבה שהאדם הקדמון סגזג, זה כי הוא צריך יותר שומן. בלי חומרים מעובדים, כמה שיותר קרוב לטבע, בשר, ירקות, מעט פירות, כי זה עם סוכר, דגים וצמצום בדגנים וקטניות. אז איך זה קשור לקפה?
מה הם שותים לארוחת בוקר? קפה, אבל זה גם דבר שתפס בין מין קרייז כזה בארצות הברית, וזה כמו שאנחנו לוקחים את הקפה שלנו ומוסיפים לו שלוק של חלב.
אז אני יודעת שהם מוסיפים שמנת, כי הרי הם לא מאמינים במוצרי חלב דלי שומן.
אז הם הלכו ולקחו את זה רמה אחת עוד יותר גבוהה, והם מוסיפים חמאה. וזה היה הקשר לפרק שלנו. מה שעושים, עושים את החליטת קפה, מוסיפים לו כמות חמאה לא מבוטלת. כף חמאה, אבל יש קאץ'. הקפה הוא הרי סופר פוד, ואני מקווה שפעם נדבר על זה, אבל גם חמאה היא סופר פוד. במיוחד אם היא חמאה שמגיעה מפרות שניזונו מדשא.
כמובן.
ולא, בדיוק, ולא כל האוכל המתועס שהפרות אוכלות היום, ויש בה חומצות אומגה 3, וחומצות אומגה 6, וויטמין K, והמון דברים טובים.
אז רגע, אני לא מבינה. זה יחס של אחד לאחד לפי מה שאתה אומר של קפה וחמאה?
לא, לא, לא. על כוס קפה של 250 סיסי, מוסיפים כף של חמאה.
אוקיי.
עכשיו, הכמות הזו של החמאה גורמת לקפה להיות ממש חלבי. היא ממש הופכת למשקה שומני, טעים ונעים, שיורד ממש כיף בגרון.
זה כמו כשמקציפים חמאה, אז באמת היא מקבלת את הבאבלס כאילו לתוכה, אז היא נהיית קצפית שכזו. עכשיו אני אגיד לך מה יכול להיות מעולה בקפה הזה באמת, שזה מסביע. אם אתה שותה קף חמאה על הבוקר, אני בטוחה שאתה יותר שבע, וזה גם חלק מעניין של הפלאו, קודם כל אתה אוכל רק כשאתה רעב בפלאו. אתה לא אוכל לפי שעות. וכזה דבר מאפשר לך בעצם ברמה מסוימת לדלג על ארוחת בוקר, ולהיות קצת יותר קליל עד הצהריים. אני יכולה להגיד לך שאם אני אוכלת ממש ארוחת בוקר, אני מתה.
מבחינה קלורית זה מגיע ל-300-400 קלוריות, זה כמו ארוחת בוקר.
למה? קף חמאה זה 150 קלוריות.
קף חמאה קדושה, לא קף נמדדת, זה באזור ה-30 גרם.
קף עם בטן. טוב, נו, בוא אפשר לשתות את הדבר הזה?
אפשר, את רוצה? קדימה.
שליחות עיתונאית. הכנת את זה מהחמאה שאני הבאתי מסקוטלנד?
כן.
ידעתי שסחבתי אותה חצי עולם.
כי צריך.
הבאתי לך חמאת גרספד.
מה את אומרת?
זה טוב אחרה הזה.
זה טעים אחרה הזה. זה מטעים נורא חלק בגרון, זה לא רע.
זה מיוחד.
מיוחד.
זה שומני, אבל איכשהו השומניות הזאת גם מאזנת את החמיצות של הקפה.
כן.
ואני לא אוהבת חמיצות בקפה, אז אני אוהבת קפה מאוד מר, זה טוב לי הדבר הזה.
טוב.
טוב, תודה רבה. טוב.
כן.
אז משבר החמה, לא ממש לא מאחורינו.
לא.
טעים. אז משבר החמה מאחורינו, בערך.
כן.
בוא נדבר עם אנשים שמייצרים חמה.
אז תחשבי כמה קשה למצוא במדינת ישראל שתנובה שולטת ב-85, או היום הרבה יותר מהשוק, אף אחד אחר לא מייצר חמה.
אנחנו התקשרנו ללא מעט
מחלבות,
וניסינו לראות מי מייצר חמה.
ויתרנו לדעתי את המחלבה היחידה בישראל שמייצרת חמה. אנחנו נדבר עם מעיין אמסלם, מנהלת לוגיסטיקה של מחלבת טבע עז, ממושב בן עמי בגליל המערבי.
אוי, בדיוק הייתי שם.
כן.
היי, שלום.
שלום.
אהן, מה נשמע?
אהן.
מה עניינים?
הצגנו את החודק קודם, לכן כל נעים מאוד. היי.
אהן.
אז ככה, המחלבה שלכם, הבנו, מייצרת 1 טון חמאה בשנה, נכון?
לערך, כן.
בערך.
בין 1 ל-1.5 טון.
זה המון, המון, המון. זה, אנשים לא תופסים את זה, אבל זה המון חמאה, כל הכבוד לכם.
תודה רבה.
תגידי, למה בעצם החלטתם לייצר חמאה? כי אנחנו ראינו, ובאמת הבנו שרוב השוק מנסה לברוח מזה.
זה לא שמנסים לברוח מזה, כמו שחמאה זה למעשה תוצר לוואי של מוצרים דלי שומן. ככה שמחלבה כמונו שמייצרת כל מיני גבינות רזות למיניהן, יש לנו את התוצר לוואי, שזה השמנת המתוקה, וממנה בעצם אנחנו מכינים את החמאה. השמנת עצמה משמשת להמון המון דברים חוץ מהחמאה, וככה זה לפי המחלבה והדרישות שיש מהמחלבה, מייצרים את החמאה.
אוקיי.
עכשיו, אתם עובדים בשיטות מסורתיות, זאת אומרת, חלק מהייצור הוא ביד, ידני.
נכון.
וזה 1.5 טון. בואי.
זה 1.5 טון, כן, אנחנו מייצרים הרבה. הרוב המחלבה שלנו היא מחלבה קטנה, שכל הגבינות שלנו מייצרות בשיטת ייצור מסורתי, ביניהם גם החמאה. לאחר ההפרדה שלה, של החלב, בעצם, והחביצה, כל האריזה והעיסוק נעשה באופן ידני, אנחנו מעדיפים לעשות את זה ככה, זה גם נותן איזשהו ערך מוסף.
יש הבדל משמעותי בטעם?
לא כל כך, זה מאוד עניין של אחוזי שומן. חמאה למעשה זה הפרדה של החלב. אתה מתחיל עם החלב שהוא ב-88-89 אחוזי מים, והשאר זה מינרלים ולקטול, שמנת, חלבון וכל מה שמכיל חלב, ולאט לאט אתה מצמצם אותו. מצמצמים, מעלים את אחוז השומן. 100% שומן של 3.7, אנחנו מגיעים לאחוז של 82% שומן, שזה החמאה.
יפה.
מאוד טעים.
מאוד. תגידי, מה העיזים אוכלות?
העיזים שלנו פה בדיר לידינו, שאנחנו גם משתמשים בחלב שלהם, הם אוכלות תערובת של דגנים, גרעינים, הצפצפת ושיבולת.
אומרים שהטעם של החמאה מושפע מאוד מאוד ממה שאוכלות החיות. אתם ניסיתם גם דברים אחרים?
לא. אנחנו, יש דיר לידינו שממנו אנחנו מקבלים את החלב, התזונה שלהם זה התזונה האופטימלית שהגיעו אליה במשך שנים, זה מחלבה שקיימת כבר 30 שנה, וזה התזונה המקסימלית לתפוקת חלב ולחלב עשיר, זה התערובת הטובה ביותר שאפשר.
רציתי לשאול אותך, הרבה מאוד אנשים נרתעים מריח של עיזים, לא צורכים נגיד גבינות שמבוססות על חלב עיזים.
נכון.
כמה הריח הזה בא לידי ביטוי בחמאה, שבסופו של דבר רוב מה שיש בזה דווקא שומן ולא החלב?
זה מאוד מאוד משמעותי בחמאת עיזים, מי שיש לו בעיה עם ריח כנראה שלא יתקרב לחמאת עיזים. יש גם שוני בצבע, אגב. חמאת עיזים או חמאת כבשים תהיה הרבה יותר לבנה מחמאת בקר. הרכב החלב של העיזים הוא שונה מאוד מהרכב החלב של הבקר.
אוקיי.
יש לו הרכב חלב ייחודי, חלק מזה זה גם למה החלב העיזים הוא בריא יותר מחלב בקר. החומצות שומן הן קצרות יותר מאשר חומצות שומן שנמצאות בחלב בקר, ולכן הריח הוא גם חזק יותר ומשמעותי יותר בחמאה.
תגידי, ואיפה בעצם, למי אתם מוכרים את החמאה שלכם? איך משיגים אותה, נגיד?
כן, כי מדינת ישראל כרגע במחסור, אז כאילו...
במחסור חמור מאוד, כן. אנחנו את החמאה, את רוב החמאה, אנחנו מוכרים לסיטונאים, לשוק הקמעונאי, למסעדות למיניהם שמשתמשות בחמאת עיזים או בקר, למחלבות אחרות שגם משתמשות לכל מיני מוצרים אחרים. ספציפית את המוצרים שלנו אפשר לקנות, יש לנו חנות מפעל במושב שבו אנחנו יושבים, בבן עמי בצפון, ושם ניתן להשיג את החמאה שלנו, כאשר אנחנו מייצרים אותה. זה לא מוצר מדף, זה כמו שאמרתי קודם, זה מוצר שהוא תוצר לוואי, לכן כשאני מכינה איזושהי בית של גבינות רזות, מהתוצר שלה אנחנו מכינים את החמאה, ואז יש גם בחנות מפעל שלנו כאן.
הבנתי. אז הכי טוב זה להרים לכם טלפון ולשאול אם יש או אין, ואז לנסוע. וחוץ מזה גם אפשר לסייר במחלבה ולראות את המקום, נכון?
נכון.
באמת?
כן.
זה בתיאום מראש, אפשר לסייר, יש גם סיורים בדיר, בדרך כלל משלבים גם את המחלבה, וזה בתיאום מראש.
מאיזה בזיזה, זה חלום שלי.
יפה. טוב.
אתם מוזמנים.
מעולה. טוב, שמחנו לשמוע שיש גם חמאה ארטיזנלית במדינת ישראל, ולא רק חמאה תעשייתית.
יש, יש חמאה, יש.
אז תודה רבה.
לא הרבה, אבל יש.
כן, לא הרבה. תודה רבה, מעיין.
להתראות. ביי ביי.
ביי. הזכיר ככה במהלך השיחה את העניין של איך מכינים חמאה, אז בוא נעשה איזשהו סדר וישור קו על איך מכינים חמאה. בעיקרון, כאמור, מתחילים בשמנת.
מתחילים בחלב, ואז יש, היום יש מכשירים שיודעים לעשות את ההפרדה הזאת בין שומן החלב לבין נוזל החלב, אבל בימים עברו היו פשוט נותנים לחלב לעמוד, או מחממים אותו קצת, ואז היה עולה הקרום, וכל השומן היה כאילו עולה למעלה, והיו מפרידים אותו. וזה מתחבר לסוגי חמאה. כיוון שבעבר הייתה חמאה שנקראת, או באירופה היא קיימת עוד, חמאה חמוצה.
רוב החמאה באירופה.
כן, נורא קשה, תחשבו, כשעוד לא היו אמצעים להעברה בקירור, לפני 150 שנה או 100 שנה, נורא קשה, היו אוספים חמאה קצת קצת מכל מחלבה, ונוסעים עם האוטו מפה לשם, ואוספים קצת ולשם ואוספים קצת, וכל התהליך הזה היה לוקח כמה ימים. והשמנת הייתה מפתחת בינתיים בקטריות, ומחמיצה. חומצה לקטית.
כן, וברגע שבתחילים פשוט לייצר חמאה מכזאת שמנת, אז יש לה טיפה טעם חמוץ בסוף,
נכון,
בקצה.
נכון.
וככה אירופה אוהבת.
ככה אירופה אוהבת, ואמריקאים בכלל לא, אבל תכף נגיע לזה. אז בגדול לוקחים את השומן הזה של החלב, כמובן הוא עובר פיסטור, הוא עובר הפרדה, הוא עובר יישון של 24 שעות, ואז מעבירים את זה למכונה שהיא מכונת חביצה, שזה בעצם מערבל גדול, עוטמים את השומן בפנים. הדבר הזה מסתובב 28 סיבובים לדקה, שזה בערך כמו מייבש כביסה. המולקולות של השומן נדחסות ונדחסות ונדחסות, והמולקולות של המים משתחררות. אחרי בערך 30 דקות נוצר שם לחץ, אז משחררים את הלחץ ומסננים את הנוזלים. זה השלב להוסיף מלח אם רוצים, ועושים את החביצה הזאת לעוד כ-30 דקות, ומתקבלת חמאה. עכשיו, החמאה שמתקבלת באמצעים התעשייתיים היא נקייה גם מנוזלים וגם מבקטריות. אבל אם אנחנו רוצים לייצר חמאה בבית, אז יש עוד תהליך שצריך להעביר את החמאה,
כן.
שזה, אתם מכירים את כל הסרטונים האלה של איך מכינים חמאה, ויש שתי מתקות שמקים את החמאה. אז לא סתם מקים את החמאה כדי ליצור את הצורה עם המתקות, אלא גם כדי לשחרר ממנה חמצן,
כן,
אוויר כלום,
גומר אותה.
שיכול לגרום להתחמצנות וקלקול, וגם לשחרר ממנה כמה שיותר נוזלים. וככה מקבלים חמאה.
כן. עכשיו, בארצות הברית באמת, אז הם לא משתמשים, זה לא cultured butter, אלא באמת משמנת מתוקה, לא שמנת שעברה איזושהי הצסה.
נכון.
ולכן השמנת שלהם היא שונה בטעם שלה. אין לה את אותה חמיצות שאופיינית לחמאה האירופאית, וגם אחוזי השומן בסופו של דבר קצת שונים, אגב. באירופה יש טיפה יותר אחוזי שומן. בארצות הברית אנחנו מדברים על אזור ה-80-81, באירופה זה כבר 82 עד 85% אפילו אחוזי שומן. חמאה יותר עשירה, ואז יש לנו את החמאה הרכה בעצם, שהחמאה הרכה זה איזשהו מוצר שהבינו שצריך לייצר, כי וואלה, חמאה על השיש במדינות קרות היא שורדת, אבל בישראל קצת פחות, ואם תשימו אותה על השיש, אז תוך יומיים היא כבר יהיה לה את הריח האופייני לגבינה כחולה, אז ייצרו חמאה רכה כזאת שגם כשמכניסים אותה למקרר היא עדיין ספרדבל, עדיין מריחה. איך עושים את זה? אני פחות אוהבת את הסיפור הזה, כי או שזה איזשהו תהליך כימי בעצם, שמעבירים את החמאה כדי שתישאר רכה, או שבכלל מקציפים אותה, סוג של חמאה מוקצפת, בעצם מחדירים פנימה איזשהו גז, לא אוויר, כי אם יכניסו אוויר, אז כאמור החמאה תתקלקל מהר, אז פשוט מכניסים איזשהו גז בשביל שתהיה מוקצפת ורכה, שאפשר יהיה להמשיך למרוח אותה.
גז ניטרלי. או שמערבבים איתה שמנים מהצומח. שעוזרים לשמור על הרכות שלה, כיוון ששמנים מהצומח לא מתגבשים.
מרגרינה, במילים אחרות.
במילים אחרות.
שאנחנו את זה פחות אוהבים, ולכן הסיכוי שתפגשו בשומן טרנס, שומן לא בריא בתוך החמאה הרכה, הוא גבוה יותר. אנחנו לא אומרים שכל החמאות הרכות, כמובן, יש בהם שומן צמחי, זה ממש לא מה שאנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים שצריך לקרוא את רשימת המרכיבים, בעוד שבחמאה אמיתית לא צריך לקרוא את רשימת המרכיבים, זה מאוד ברור מה יש בפנים. הזכרת בתהליך את העניין של הוספת המלח.
כן.
אז באמת, המלח תמיד מוסף מבחוץ, אבל תלוי כמה מלח מוסיפים. אני מתה על חמאה חצי מלוכה, שאני תמיד מביאה מצרפת.
דמיסל.
דמיסל, שזה פשוט בדיוק המליחות הנעימה בשביל להבליט את האיכויות של החמאה החוצה, אבל אז זה רק עד 3% מלח. Mm-hmm. ברגע שזה כבר מעל 4%, זה חמאה מלוכה, ואני חוששת שלאחיך הישראלי החמאה המלוכה היא קצת מלוכה מדי. כלומר, עכשיו כשהייתי בסקוטלנד, מאוד הופתעתי. המליחות כן, הייתה לי גבוהה וואו. מדי, כן.
אוקיי.
Okay. כן.
אז פה בארץ מייצרים באמת את התנובה מייצר את החמות, יש את הכסופה שהיא נטולת מלח, ואת הזהובה חומה שהיא עם מלח, mm-hmm. והיא לדעתי דמיסל.
כן, מוכרים אותה כמלוכה, אבל היא באמת...
בדיוק.
כן. ואם כבר הזכרנו תוספות לחמאה, אז אולי זה הזמן לדבר על כמה מילים, על בורדיה.
בורדיה.
איך אני אוהב את החמאה הזאת?
בוא נציין קודם, בוא נפתח ונאמר שיש... חמאה מורכבת. יש מושג שנקרא חמאה מורכבת. חמאה מורכבת זה חמאה שריקחו, כמו שעשיתי לך במשקה, ירבבו אותה עם חומרי טעם והקשו אותה מחדש.
חמאה צ'ום לצורך העניין.
קלאסי.
כן, זה ממש מאכל 80's, שפשוט היינו כאילו ממיסים חמאה, שמים בו שום, אפשר גם קצת שמיר, מגבשים מחדש, מגישים לאורחים,
נהדר,
זה טעים.
זה נהדר, זה טעים גם למריחה עליכם, גם אם יש לכם איזשהו סטק או איזה נתח עסיסי של משהו, ואתם זורקים עליו קובייה של חמאה ככה שנמסה עליו, זה נהדר.
אצלי זה חמאת שום ירוק. כשבאביב יש את השום הירוק, אז זה זמן מעולה לעשות חמאת שום ירוק, וטיפה, לשמר טיפה של אביב בתוך הקיץ. בקיצור, בורדיה זה יצרן חמאות צרפתי מאוד מאוד מפורסם, הוא אמנם במקור מפריז, אבל סבא וסבתא שלו הם מאזור בריטני, והוא בבגרותו חזר לבריטני והתחיל לייצר שם חמאות שעד היום נעשות בשיטה ידנית. יש סרטון מדהים אצל שרון איינריך ברשתות החברתיות שמתאר את התהליך שבו הם מייצרים את הצורה הזאת עם שתי מתקות האלה. ככה, עם מתקות מחורצות, אז גם החמאה מגיעה עם חריצים. אז באמת הכי מפורסמת והכי נמכרת שלו זה הדמיסל, אבל יש לו גם חמאה עם פלפל אספלה מדרום צרפת, שאני מת על זה, זה סוג של פלפל חריף נהדר. יש לו חמאה עם יוזו, יש לו חמאה עם מצות, שזה בעצם הראשונה שהוא ייצר בטעמים.
מצות מבריטני.
כן, לא עשייתי בכלל, אלא ממש מסתדר בטרואר. זה מדהים, אתה יודע, אתה מכין איזשהו דג, ואתה פשוט ממיס את החמאה הזאת, וככה מבריש את הדג עם החמאה הזאת, ודווקא אבל יש לו טעמים שאני פחות אוהבת.
כמו?
וניל מדגסקר, לא מסתדר, כי הוא לא מסתדר לי עם כלום, אלא אם כן אני ממש אוכל את זה לחם עם חמאה, ואני אשים על זה איזה דובדבן או משהו, פחות הייתי צריכה את החמאה הזאת בחיים שלי.
אז הוא באמת נחשב היום בעולם ליצרן החמאה הכי איכותית, טובה וטעימה, הוא הרבה שפים צרפתיים מאוד מאוד אוהבים אותו, והוא מייצא ברחבי העולם, הוא גם היה בישראל לפני כמה שנים ועשה פה הדגמות.
אבל אי אפשר להשיג את החמאה שלו בארץ.
ואגב, החמאה הכי איכותית היא לא כל כך יקרה. אם החמאה רגילה עולה באזור היורו וחצי, אז החמאה שלה עולה 4.5 יורו, לא תגידי.
כן.
מת העולם.
אני כשאני נוסעת לפריז, אין סיכוי בעולם שאני אחזור לארץ בלי איזה... כמה חמאות.
מעל 10 או...
לא, האמת שתקשיב, את החמאה שלו אני לא אעז בכלל להקפיא. לא נראה לי הגיוני מוצר כזה איכותי באמת להביא להקפאה, אז אני מביאה לי את ה-2-3 חבילות חמאה. תכלס, גם במקרר יש לחמאה חיי מדף מאוד מאוד ארוכה, אבל את ה-2-3 זה גם קצת כיף להתגעגע אליה.
כן.
הגיע זמננו להיכנס למטבח. אנחנו עוד מעט ייגמר לנו הזמן וטרם בישלנו היום. ונתחיל בחלק היחידי אולי בעולם הקולינריה שלא כל כך יכול להתקיים ללא חמאה, הקונדיטוריה. ולא סתם קונדיטורית, תכף תהיה איתנו לקו, אלא אחת הקונדיטוריות שאני הכי אוהבת.
כן. הלו.
שלום.
שלום. מה העניינים?
טוב, מה נשמע?
מעולה, איתנו על הקו, מיכל בוטון, הקונדיטורית של הבסטה, וזו שאחראית ללא מעט מתפריטי הקינוחים של מסעדות בארצנו. מה שלומך?
טוב, מה נשמע?
בסדר, עלתה לנו התהייה כמה את אוהבת חמאה מאחד ועד אינסוף.
אם כך אינסוף?
אני בוחרת באינסוף.
כן, אמת. אין עוד אופציות, הרבה הרבה מאוד.
100.
100.
כשהייתי קטן, 100 זה היה המספר הכי גדול שיכולתי לזה. כשהיו שואלים אותי כמה, הייתי אומר 100.
אז חמאה זה 100.
חמאה זה 100.
יש לך חלק נורא נורא חשוב בעולם הקונדיטוריה, אני ממש, קשה מאוד לדמיין את עולם הקונדיטוריה בלעדיה.
זה נכון, ואפילו לפני שנים, שעוד לא ידעתי כמה אני אוהבת חמאה, וגלי וולוצקי כתבת בזמנו וכלכליסט ראינה אותי ושאלה אותי איזה גלם אני הכי אוהבת. ישר פלטתי חמאה, ולקח לי קצת זמן להבין שאני באמת מאוד אוהבת חמאה. פשוט זכרתי שזה גלם שאני חייבת להמון דברים, אבל היום אני גם מאוד אוהבת אותו. אני חושבת שהוא אחרי האלמנט טרי, חמאה הכי חשובה.
אוקיי. שהאוכל יהיה טרי וחמאה.
לחם וחמאה. חלום?
אוקיי.
שהם הולכים ביחד גם, כי כזה לחמאה... יש ארומה כזאת של חמאה טריה שיוצאת מהתנור, אי אפשר לזייף אותה.
כן. תגידי, בוא נדבר שנייה על טמפרטורות. אנחנו רוצים ככה לנסות לעשות איזשהו סדר בעולם הטמפרטורה. מתי צריך חמאה מומסת? מתי צריך חמאה רכה? מתי צריך קשה?
שמעו, זה נזיל, אבל בוא נגיד, קודם כל, כאילו, כמו ששני בשלנים יכולים לדעת, כשמכניסים חמאה קרה, נגיד, למשהו חם, היא עלולה להתפרק, ואתה כן תרצה אותה בטמפרטורת חדר, שתיבצר אמולסיה, לא משנה, כל ציור, רוטב או זה. אחר כך לצערי, או לא לצערי בעצם, החמאה, עוגיות נניח, אני בוחרת בעוגיות, עוגיות נניח אני יכולה לעשות עם חמאה רכה, או עם חמאה קרה, או עם חמאה מומסת, ואפילו את אותו מתכון בדיוק בלי המרות. העניין הוא שהטכניקה תשתנה, וגם בסופו של דבר המוצר הסופי יהיה שונה.
יש השפעה לטמפרטורה של החמאה על המוצר הסופי?
כן, עוגיות חמאה. בתק פריך, הכי פשוטות שיש, זה קל, כולם מכירים אותם. אם אני משתמשת בחמאה הקרה, מה שהוא, זה המועדף, ובכל המקרים שיש עוגיות מאוד מאוד פריחות, זה עוגיה שמכינים אותה במעבד מזון או במיקסר, אבל עובדים איתה מאוד 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 מהר, חותכים את הקוביות לחמאה לכמה שיותר קטנות, מקררים אותם, יוצרים פירורים וממש... אנחנו לא נרצה לאבד יותר מדי, ואיך שיש לי את הפירורים, נוסיף את הביצה, נדמירות גבוהה, בבת אחת נהיה בצק, מפסיקים בזה, יש איזה מרדף נגד הזמן, לא לחמם את החמאה הזאת, יחס וחלילה, שהבצק לא יתכווץ לנו. נוכל לעבוד איתו ישר, משטח קר, בצק מאוד 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 פריך, הוגיות דקות על הכיפק. עכשיו, אם אני משתמש בחמאה, אותו מתכון בדיוק בחמאה רכה, אז אני מתחילה בהקצפה השומנית, אני אצטרך להקציף את החמאה יחד עם סוכר, להקציף את הביצים בהדרגה ורק בסוף את הקמח. זו טכניקה שהיא יותר נכונה לי לעוגיות פריחות שאני רוצה לזלף.
אוקיי. Okay.
ואז, כמו שכולנו מכירים בעוגיות המזולפות של החמאה, נרקות יותר קצת. גם בגלל הטכניקה הזאת בעצם הכנסנו הרבה אוויר לתוך השומן, וגם בגלל שבסופו של דבר אנחנו מזלפים משהו שכנראה האובי שלו, הוא יהיה יותר רווה, הוא יתפח לנו טיפונת בתנור יותר מההתאבטות הזאת שמאפיינת את ההוגיות הפריחות הקרות יותר.
אוקיי. Okay.
וגם אחר כך יש עוד פעם את הנושא של הקירור של החמאה, שהוא גם אחרי שהמתכון מוכן לקרר או להקפיא לפני ששמים בתנור.
בבצק פריך.
בבצק פריך, okay. כן.
כדי להחזיר את ההתקשות של החמאה.
כן.
נכון.
שהתכנס קרה למקרר.
לתנור.
לתנור. שכאילו היא לא תספיק להינמס לפני שהבצק יקרה לו משהו.
אבל אז נגיד בעוגיות עם שוקולד, אנחנו נרצה את החמאה מומסת, כי בדרך כלל זה יקל עלינו להמיס גם את השוקולד, ולהחדיר אותו פנימה לתוך המתכון, מבלי שהוא יתקשה מהטמפרטורות השונות שהם...
עכשיו, לטובת הטבעונים, שומרי הכשרות, או אנשים שהם... טרם הפנימו שחמאה זה דבר נהדר ושכיף לצרוך אותו, מתי אפשר להחליף חמאה בשומן אחר? כאילו, יש מתכונים שאפשר ויש מתכונים שאי אפשר.
כן, נכון. נגיד העוגיות שדיברנו עליהן אי אפשר. מצד שני, בעוגות פרושות תמיד אפשר.
אוקיי.
וגם אז, אבל הסדר פעולות ישתנה. אומרים שהמרות בין שמן לחמאה, נגיד 85%, לטובת החמאה, כאילו אני אשים על 100 גרם של חמאה, אני אשים 85 גרם שמן.
אוקיי.
מאמרות, אבל אני מזייפת בזה, אני יכולה לעשות אחד לאחד, ועדיין תאוגה טובה ותפוחה, ולא... אבל כמובן, כמו שאמרתי מקודם, על הטכניקה אחרת, או סדר פעולות אחר, התוצאה כנראה תהיה שונה במרקם, לא רק בגלל הקושי של החמאה מול השומן הצמחי הנוזלי, אלא גם סדר פעולות, רוב המתכונים שהם על חמאה בפרושות, יתחילו בהקטפה שומנית, שבעצם החמאה. ואם אני רוצה עם שמן, אני כנראה אתחיל בהקטפת ביצים. האוויר שהביצים מקבלות, הוא... אבות האוויר הן יותר גדולות, והעוגה תהיה יותר תפוחה ואוורירית, מאשר מה שאני כן רוצה לקבל מעוגה בחושה, שהיא עשירה, שזה החמאה יותר.
אוקיי, okay. כלומר, צריך איפשהו להכניס את ההקצפה, האוויר הזה צריך להיכנס באיזשהו שלב.
כן, או שנניח, כאילו, יש גם מוגות של פשוט להרבב דברים, ואז הן ממש תחוסות, ואני לא מעוניינת להתייחס אליהן.
הן לא מעניינות.
כן.
אתה יודע שבכל יום שישי בבוקר, השער הורייתית הזאת מוציאה מספר מדוד של מאפים מטורללים?
אני רואה בכל יום שישי בצהריים, כשאני מתעורר, את התמונות שלה באינסטוס.
אז חבל שזה אתה מתעורר בצהריים, כי ככה לעולם לא תוכל להגיע למאפים האלה.
ואולי זה דבר טוב.
זה די מטריס, הכל נמצא בחוץ בשעה 8:30. וב-11 פשוט כולם מגיעים. אני כבר בטוחה, אני כבר מתחילה לכתוב את זה בתפריט צהריים, כי אני בטוחה שזה הצליח להגיע לשער.
וזה לא.
לא, ברגע אחד פתאום כולם באים. גם אם אפרת מגיעה, אז היא כבר רוצה לשמור ארבע לחברות שלה שיצטרפו. ואני מעוניינת להגיד עוד משהו. כי חמאה זה חשוב לי. סליחה. בפסטה יש סטארצ'ה, אני מבחינה סטארצ' קדים, שזה פעמיים, זה כפל מבצעים של חמאה. גם הבצק עצמו זה בצק פריך עם חמאה. וגם הפרנג'יפן, הקרם שקדים, הוא קרם עם המון חמאה בו. וכשהתחלתי לעבוד בבסטה, התפתתי עם תנור ממש מחורבן. לקח שעתיים בערך להפוץ את ההוגה הזו שבעיקרון לוקח לה 20 דקות. וכל הזמן החמיאו לי על הבצק, בקטע שהיה לי לא נעים, כי זה מתכון הכי פשוט בעולם, כבר כזה, פשוט אמרתי תודה, לא סיפרתי כל כך, שזה ממש רזיל.
אוקיי.
אבל אפו על זה בטירוף, ולקח לי קצת זמן להבין עד שקלטתי שהזמן הזה זה בגלל שהטמפרטורה של התנור מחורבנת, היא עולה, היא יורדת, פתאום הוא על 150 איזה שעה, וזה משביח לי את הטארט, כי החמאה של הפרנג'יפן של הקרם שקדים היא ניגרת ממנו, והיא שוקעת בקרקעית, ונהיה לי, כל הבצק הפריך נהיה כמו חמאה חומה, שזה הטעם האגוזי הזה העמוק יותר. זה הטארט עצמו נעשה פריך יותר לאורך ימים, כלומר גם אם אני שמה במפרה ומכינה מראש לשלושה ימים, הוא עדיין מרגיש כאילו יצא רגע מהתנור. היום אני עם תנור חדש ואני מזייפת, אני פשוט מורידה את הטמפרטורות כל הזמן, וזה רק טיפ לאלו מאיתנו שרוצים להפות בצקים פריחים או טארטים ולתת להם עוד מימד או לרענן אותם ולמצור באמת את התחושה הזאת שאמרתי מקודם של הטריות גם לאורך ימים, אז פשוט צריך לזנן אותם.
אחלה טיפ.
וואו.
כן.
את יודעת כמה אומץ אני צריכה בשביל לקחת את עצמי ולהוריד טמפרטורה בזמן שיש לי משהו מבצק פריך בתוך התנור?
תדעי לך שגם ככל שמפחדים ככה, התוצאה יותר נדיבה.
אני אגיד לך מה, היא כאילו קונדיטורית, היא כאילו בשלנית.
היא בשלנית, שבמקרה עושה קונדיטוריה.
בשלנית בעולמות המתוקים גם, אתה מבין? ואז היא מתנהגת כמו זה.
כי זה עבודה במטבחים, היא מלאה בבלטמים, ואם את לא רוצה כל הזמן ללכת נגד זה, אז כל מה אני צוחקת, אני אומרת להם במטבח, כאילו זה משימה של מאסטר שף, אז אני מסתובבת ואני עושה, כשאילון אמר לי שהמשימה של היום תהיה לעפות בלי תנור, קצת טיבלתי. ואז אנחנו, תוך כדי זה, אני עוד לא יודעת מה הולך לצאת מזה, אבל אני מתחילה בהמסת החמאה.
ממש טסטמוניז במאסטר שף. טסטמוניאלס.
יפה, מזימות מאסטר שף במטבח. תודה רבה רבה, מיכל בוטון.
מיכל, תודה.
תודה חמודים.
להתראות.
ביי.
זה היה כיף, ביי.
גם לנו.
ביי.
איזה יפה זה לאלתר דאפייה. אני חושבת שהיא לא מבינה כמה זה למתקדמים, כמה הבנה יש לה של הגלם, אבל הסלחנות הזאת...
יש הרבה אנשים שפשוט יש להם פחד בלתי מוסבר מקונדיטוריה, דווקא בגלל שאנחנו רגילים למתכונים כל כך מדודים בקונדיטוריה, שלא קיימים בבישול רגיל, אז זה כאילו מאיים, אבל זה לא. עשיתי תחקיר לכל נושא החמאה הזה, ואמרתי, אוקיי, אז איזה מנות בעצם עושים מחמאה? אז אנחנו מכירים את הבטר צ'יקן וצ'יקן קייב, שהם כאילו בסיסיים, אבל באמת רוב המתכונים זה קונדיטוריה. השימוש הכי נפוץ בחמאה הוא באמת בקונדיטוריה. יש מאכל אחד שהמציא אותם, כמובן האומה האמריקאית, שאני אספר לך עליו, את תמותי.
נו.
אני רואה כבר את העיניים שלך.
אני כבר מחכה.
קוראים לזה דיפ פרייד בטר. כן.
מתגנים משהו בתוך חמאה?
הם לוקחים חמאה.
כן.
הם מקפיאים חמאה. הם מצפים את החמאה הקפואה בבלילה.
לא, הם חולים.
ומתגנים אותה בחמאה.
זה חולה בראש.
כן, דיפ פרייד באטר.
קודם כל, יש במטבח הרוסי את הצ'יקן קייב, שזה הרי מנה לא קשרה בעליל, זה איזשהו שניצל, בדרך כלל עושים אותו מבשר לבן, שלוקחים חמאה, מטבלים אותה בהרבה הרבה הרבה מאוד שמיר, ואת הגוש חמאה שמים בתוך השניצל, ואת זה מתגנים, כאילו שניצל ממולא בגוש חמאה, ואז אתה נותן חיתוך.
בכל נוזל.
וכל החמאה נמסה לך מבפנים, וזה טירוף. זה כאילו הגרסה הרוסית לקורדון בלו בעצם. רק עם חמאה ולא עם המן צ'יז.
אז קבלי את אותה הגרסה בגרסת החמאה בחמאה.
חמאה בחמאה, חמאה מתוגנת.
חמאה מתוגנת
ואז בחמאה. ואז על מה הם שמים את זה?
אז עכשיו הם שכללו את זה, והם עושים, לא, הם עושים את זה על מקל. ואז מה שקורה, בגלל שהחמאה קפואה והמעטה כן. החיצוני משכים נורא מהר, אז בפנים החמאה היא לא נוזל.
אוקיי.
אלא עדיין טיפה
אתה
מוצק.
אתה מבין?
אבל זה מה שהם אוכלים, אוכלים גוש של חמאה על מקל.
זה הגזמה, אבל זה הגזמה. בגלל מקרים כאלה, יוצא לחמאה, השם שלו בריאה, בגלל אנשים כאלה, האמבולנסים רצים, הם מתקפים אליו, נו באמת.
ועורכי דין רצים אחריהם.
אבל...
כן.
אמרת משפט אחד.
כן.
היה לי קשה איתו.
מה?
שאמרת שחמאה, הרוב זה בקונדיטוריה.
נכון.
ואצלי היא במטבח. אני מבשלת את הלא מעט, דווקא לא כשבאים אורחים, אלא כפינוקים ככה למשפחה. מרבית רטבי הבסיס של המטבח הצרפתי בסופו של דבר מבוססים על חמאה. אז תגיד, אז למה לא לאורחים? זה מטבח צרפתי, למה לא לאורחים? כי קשה להתמודד עם הרטבים האלה בכמויות גדולות.
כן.
להתחיל להמיס עכשיו 400-500 גרם חמאה, זה קשה גם נפשית וגם פיזית לעשות את התהליכים.
וגם טכנית כדי לשמור עליה לא שבורה, שהיא לא תישבר.
כן, אבל יש לי כמה רטבים. דווקא עם הולנדז אני פחות מתעסקת בבית. הולנדז זה בעצם מיונז שבמקום שמן פשוט יש חמאה, זה לא פשוט לעשות את זה בבית. אבל חמאה חומה? וואו. אני אסביר. חמאה חומה, או כמו שהיא קוריאה בצרפתית ברנואזט, תמיד אני תוהה האם הנואזט מגיע בגלל שהצבע שלה הוא ממש צבע אגוזי כזה, או בגלל הטעם האגוזי שהחמאה הזאת מקבלת. בעצם לוקחים את החמאה ושמים אותה בסיר קטן, ומחממים, וככה פשוט מבשלים את החמאה עד שככה המוצקים בה הופכים להיות חומים, היא לאט לאט מתחילה לקבל צבע יותר ויותר ענברי, ואני ככה שמה תמיד האף שלי מעל הסיר בשביל... שברגע שאני מתחילה להריח את הריח האגוזי הזה, לפני שהיא נשרפת, לפני שהיא נהיית חמאה שחורה, כי גם זה קיים, כאילו ברנואר גם קיים, לא. כי עדיין חמאה חומה, אתה מכבה את האש, ואתה ממשיך קצת ככה לבחוש, ואז יש לך פשוט נוזל מדהים אגוזי, ואז צריך לסנן אותו במסננת דקה, ואז יש לך זהב טהור. ואת הדבר הזה... נגיד, לטפטף אותו על...
כל דבר.
על כל דבר.
כל דבר. חוץ מסלט.
על דג.
באמת. כל דבר אוכל את זה.
על דג. זה מדהים להרבב את זה, נגיד עם... את החמאה החומה, נגיד עם... הרבה הרבה תרד טרי, פסטה שבישלת, עם קצת ממי הבישול של הפסטה, פשוט ככה, וזה נהיה לך פשוט מטריף. זה פסטה ברוטב וחמאה אגוזית כזאת. וגם ההוגיות שאור הכי אוהב, זה הוגיות פיננסייר. שבעצם המתכון מתחיל בלייצר חמאה חומה.
אז השפית עדי לוי, לשעבר מז'אז'ו, בר יין, הייתה מגישה יחד עם הסלסלת לחם שלה, חמאה, שהייתה עושה חמאה חומה, ואחר כך מערבבת אותה עם חמאה רגילה. והדבר האגדי הזה, שהוא בטעם של קרמל מתוק ונהדר,
וואו.
זה אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי ממנה.
זה מדהים.
כן.
ותראה, זה דבר יפה, אמרת, טעם קרמלי מתוק. אין בזה טיפת סוכר, אבל זה כל כך
נכון.
עוטף, שזה איכשהו מתפרש בגוף שלנו כמשהו, כמשהו מתוק.
כן. והחמאה החומה לוקחת אותי באמת גם לעולמות הגי והחמאה המזוקקת וכל העולם הזה, כי הרי נורא אנחנו אוהבים לבשל בחמאה ולתגן בחמאה, אבל חמאה באמת יש לה סף שריפה נורא נמוך. ב-150 מעלות היא כבר מתחילה באמת להישרף וליצור את החמאה החומה הזאת, וכשאנחנו רוצים לתגן משהו, אנחנו צריכים טמפרטורות הרבה יותר גבוהות, 180, 190, 220, ואז מה קורה? הרי כשאנחנו מחממים את החמאה, יש בה 80% שומן ועוד 20% של מוצקים ונוזלים וחלי. אנחנו צריכים להיפטר מזה. אז יש שתי שיטות. שיטה אחת זה חמאה מזוקקת. לוקחים את החמאה, ואני, וואו, כמה קילוגרמים של חמאות מזוקקות עשיתי בימי חיי, שמים אותה בסיר גדול על אש מאוד מאוד נמוכה, או יש כאלה ששמים פשוט בסיר בתוך סיר של מים רותחים, ונותנים לדבר הזה להינמס לגמרי. ואז נוצרת הפרדה בין מוצקי חלב שעולים למעלה, שומן טהור שנמצא במרכז, וכל הנוזלים שנמצאים למטה, ואז באמת מקפים את זה, אוספים רק
את הקצף מעיפים לפח.
את הקצף מעיפים לפח, אוספים רק את השומן הטהור, וזה למעשה החמאה המזוקקת.
איך אתה אוסף את השומן הטהור?
אז את יכולה לשפוך ולהיזהר שזה לא יתערבב שוב, ואת יכולה גם עם הצקת להסיר את זה. יש עוד דרך, וזה פשוט להחזיר את זה לקירור, ואז החמאה המזוקקת מתגבשת.
Nice.
והנוזלים נשארים למטה כנוזלים.
זה אני אוהבת. דבר איתי בפרקטיות.
כן, זה שיטה נורא נורא עודתה.
כן.
למיני. אבל אם לוקחים ובאמת רוצים להיפטר מכל הנוזלים האלה והמוצקים האלה, אז אנחנו למעשה עושים מוצר שנקרא גי, שזה החמאה ההודית המאוד מאוד נפוצה בכל דרום אסיה, שזה בעצם לוקחים את אותו תהליך, אבל מחממים את החמאה לטמפרטורות גבוהות. היא מגיעה ל-120 מעלות עד שהיא ממש מבעבעת, ומתחילה להתקרמל, והנוזלים מתאדים ממנה באופן טבעי, ומוצקי החלב נשרפים, וכשזה מגיע, זה תהליך די ארוך, כשזה מגיע לכמות הזמן הבישול הנכון, כבר אין בכלל נוזלים. יש מוצקים שרופים ויש שומן. ואת הדבר הזה מסננים, והדבר הזה...
גי זה דבר מדהים.
טעים!
אז אני אגיד לך מה, גם זה כל כך כיף שיש גי במקרר, כי אלס באמת יש לזה טיפת הזווית הקטנה, הקרמלית הזאת, שמזכירה את הברנואזט, את החמאה החומה, אבל גם... חיי מדף מעולים, וגם זה לא נשרף. אתה באמת יכול לתגן בזה כמו שצריך.
זה טעים, תנסו את זה פעם.
בזמן שדיברת, רציתי להגיד שני דברים.
כן.
אחד, גי.
כן.
לא לכולנו יש זמן או חשק או אנרגיות להכין גי בבית, אז אם בכל זאת רוצים לתגן בחמאה בבית, אז הטיפ, אני מניחה שהרוב מכירים אותו, זה פשוט לשים נגיעה של שמן או שמן זית יחד עם החמאה במחוות, ואז טמפרטורת השריפה שלה עולה, וכן אפשר לתגן בחמאה. זה מין איזה טיפ קטן למי שאין לו גי, אבל רציתי להגיד עוד משהו נחמד על החמאה החומה.
כן.
שתמיד שאני מתגנת מקושקשת בבוקר, לפעמים אני באמת בשנייה שהחמאה כזה מפסיקה, אתה יודע, תמיד ששמים את החמאה הזה כזה עושה וכשהיא מפסיקה לעשות את הרעש אז שמים את הביצה, אבל בשלב הזה היא עדיין רק חמאה מומסת. אם מחכים עוד קצת היא הופכת להיות חמאה חומה, וביצה מקושקשת שמתוגנת בחמאה חומה זה ממש 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 טעים.
אני דווקא אוהב את הגרסה של המקושקשת שמוסיפים את החמאה אחרי הבישול של המקושקשת. זאת אומרת,
אז איך לא נדבקת לך?
כי יש לי טפלון וגם אני שם ספרי. ספרי שמן כזה.
באמת?
כן.
ואז אתה שם חמאה בסוף?
ואז מערבבים את זה וזורקים את החמאה בסוף, וזה כמו לערבב חמאה בתוכו עוטב. וזה נהיה, וואו, רך ונעים. אבל אני יודע שאבישי ישמע את זה, ואני אצטרך להכין לו את המקושקשת הברנוזט שלך.
אתה כנראה תיאלץ.
כנראה.
אגב, יש את אחד מרטבי החמאה היותר מוכרים ונפוצים במדינתנו, זה אותו רוטב חמאה שעוטף את, את הכנפיים של דיקסי, או את האום פרייז שלהם. שזה באמת, אם אנשים שואלים את עצמם מה יש ברוטב של הכנפיים של דיקסי, אנשים, אתם שותים חמאה. הרי זו שיטה שמחממים מעט מאוד מים, זה בערך 4-5 כפות מים על חצי קילו חמאה. בוא נגיד במונחים ביתיים זה כף מים על חבילת חמאה. פשוט כאילו שמים את הכף מים בתוך, כף מים בתוך סיר, וכשהיא מתחילה לרתוח, שמים את החמאה ומערבבים, ומספיקה הכף הזאת של המים בשביל לשמור את החמאה במצב נוזלי, שהיא לא תתגבש כשאתם מורידים את זה מהאש. ואז פשוט יש להם דלי של חמאה, שפשוט הם יכולים לצקת על כל דבר, והיא נשארת מומסת.
כן, ומה שקורה שם זה פשוט מוסיפים לזה צ'ילי ושופכים את כל הגוש חמאה הזה על כנפיים מטוגנות, בתפוחי אדמה, ואנחנו בולעים את זה, וזה אחד הדברים הטובים.
כן.
הטובים, ותודה לחיים כהן.
אתה יודע אבל שבאתר שלי יש מתכון לכנפיים של דיקסי בלי חמאה, אלא עם שמנת, שזה עדיין לא הופך את זה לבריא, אבל זה חצי מכמות השומן.
אני אבדוק את זה.
תבדוק, זה יוצא בול.
אוקיי.
אחד על אחד.
אוקיי.
אחד, לא אחד על אחד, אחד לאחד.
אוקיי.
ואם כבר דיברנו על האתר שלי, אז גם יש את המתכון של העוגיות פיננסייר שאני מכינה.
יודעת איזה עוגיית חמאה שאני הכי אוהב, או המאפה חמאה, בוא נקרא לזה, זה לאו דווקא קרואסון. קרואסון, תמיד אני אחפש את המיוחדים עם הפיסטוק או השוקולד או קרם שקדים.
כן, לא, לא,
לא,
לא
החמאה הרגיל. זה, לא, זה תמיד, על זה אין לנו אף פעם מריב אותי ולהבישי, הוא עם החמאה ואני עם המיוחדים. אבל אני חושב שהקווין אמן, שזה בעצם, קווין אמן זה לא המלכה אמן, קווין לדעתי זה עוגיה, ואמן זה חמאה, זה פירוש, הפירוש המדויק של זה, הוא מאפה חמאה, שזה מאפה שבה...
אמן כאילו כמו מנטקיה, כן. מספרדית, אוקיי.
שזה מאפה שהבסיס שלו, הוא 40% בצק, 30% חמאה ו-30% סוכר. זה המתכון.
זה נורא.
זה נורא טעים. וזה, לדעתי, עושים את זה בדליקטסן, אפשר להשיג את זה. אני לא בטוח איפה עוד עושים את זה, אבל אני כן יודע שליאור משיח, שעושה את המחירות מאפים הביתיים שלה, היא כן עושה קווין אמן.
הקווין אמן הכי טוב בארץ, נמצא אצל אל חנן במשמרות. אלדד שמואלי מכין קווין אמן מטורף.
כן.
לא מתקבל על הדעת שיש דבר כזה טעים בעולם הזה.
אז אני, נהיה לי חשק מאוד גדול לעשות את זה.
נראה לי שצריך להכין את זה פעם אחת בחיים בשביל להבין למה זה...
למה אסור להכין את זה יותר.
למה אסור להכין את זה לעולם.
כן.
טוב, נהדר, תקשיבו.
כן.
מסמנים לנו באולפן שתם הזמן, וחבל, כאילו קסי ואני יכולנו לבלות פה עוד תקופה.
כן.
לנשנש את עצמנו בשיחות חמאה ולשתות.
לשתות רום עם חמאה.
רום עם חמאה. שפתיי, זה, על זה יגידו, שפתיי משקו?
כמו מרק רגל, נכון? עוטף את
הליפסטיק
של חמאה, אוקיי.
בול.
כן.
כן, אז אנחנו נתפנה מכאן כרגע, אבל נחזור לכאן בשבוע הבא עם תוכנית על שומן אחר לגמרי, שמן זית, ותהיו איתנו, כי אנחנו מכינים לכם גם איזושהי פעילות חביבה מאוד, שחלקכם, 10 מכם, יצאו ממנה עם שמן זית, ראשון המסיק, הביתה.
וואו! אז אנחנו היינו אפרת אנזל ואורן לוקסי. אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, אנחנו בפייסבוק, אנחנו באינסטגרם, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בכל מקום.
ואנחנו באתר.
באתר של אפרתאנזל.com.
לא לשכוח לכתוב לנו מיילים, anzel.luxi@gmail.com.
וזהו, ואם אתם מאזינים לנו באפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו, זה מאוד עוזר שם בקידומים, ואנחנו אוהבים אתכם, נתראה בעוד שבוע.
אז יהיו שלום. ותודה רבה שהקשבתם, ותודה גם לך, ספטיק, כי לחם וחמה, חלום.
יאללה, ביי.